ברוורמן. מלכה ברוורמן. היא הייתה מספר שתיים במוסד. עמדה מאחורי מבצעים נועזים ועיצבה את פניו של ארגון הביון הישראלי. אז איך ייתכן שרובנו בכלל לא שמענו עליה? כתבתה של מירב מורן, הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. מקבץ אקליפטוסים מעבר למחנה הצבאי בגלילות, מסתיר מבוך מתפתל עשוי קירות בטון גבוהים. התועה במבוך עובר על פני שמות ותאריכים חקוקים בקירות הבטון החשוף. חללי קהילת המודיעין לשלוחותיה. בקצה המבוך, במבנה אבן צנוע, נעולים ספרי ענק, נחים על קנים גבוהים ומוארים באורח. הם קורחים דפי זיכרון שמגוללים את פעילותם של נשות ואנשי המודיעין והארגונים החשאיים מראשית המדינה ועד היום. לכל אישה ואיש מוקדש דף, לפעמים שניים, ויש שקובדו בשלושה דפים, כמו נשיא המדינה יצחק נבון. ויש אנשים שהוקדשה להם רק שורה אחת, עסקה בתפקידים מנהלתיים בארץ, ולימים מונתה לראש מנהל. במילים יבשות אלה הונצחה מלכה ברוורמן, האישה שחלשה על המוסד, עיצבה את פניו של ארגון הביון בשנותיו הראשונות, ושימשה הלכה למעשה סגניתו של ראש המוסד במשך 15 שנה. בין היתר, היא עמדה מאחורי ארגון חטיפת אייכמן בבואנוס איירס, וניהלה את מבצעי העלאת יהדות צפון אפריקה. היא גם הובילה את המהלכים חוצי היבשות שהביאו להחזרת הילד החטוף יוסלה שוחמאכר מברוקלין להוריו בישראל, ולקחה תפקיד מפתח בהכנת התשתית האנושית, הטכנית והכספית לפעילויות ריגול וסיכול בשנות ה-50 וה-60, מעשים שברובם יוותרו בלתי נודעים לעוד שנים רבות. יש האומרים שעד היום לא הייתה במוסד אישה עם מעמד חזק כפי שהיה לברוורמן. מעורבותה בביטחון המדינה מתועדת במסמכים שמשרד ראש הממשלה אינו מסכים אפילו לבדוק את האפשרות לעיין בהם. בפרסומים השמורים במרכז הגדול שהוקם למורשת המודיעין, ובספרים שראו אור וחשפו טפח מעלילותיהם של גיבורי התקופה, ברוורמן מוזכרת בקושי, כמעט תמיד כבדרך אגב. בחייה, הדפה שלל פניות לתרום לתחקירים לספרים, לכתבות ולסרטים תעודיים שתיארו את האירועים הגדולים שהייתה שותפה להם. מי שצריך לדעת מה עשיתי יודע, וזה מספיק לי, נהגה להשיב למתעניינים. היא זלזלה באנשים שהתהדרו בהיותם שותפי סוד והתנגדה עמוקות לחשיפה אישית. לשיטתה, פרסום המעשים עומד בסתירה לתפקיד וחוטא לאמון שנתנו בה. בכך אולי גזרה על עצמה להימחק מתולדות ימי המדינה. שמה התפוגג מהזיכרון הציבורי. אפילו רחוב קטן אחד אין על שמה. ברוורמן נולדה ב-1917 בפולין להורים עמידים וחילונים, הצעירה מבין שמונה אחים. היא גדלה בבית עם נטיות ציוניות והייתה חניכת השומר הצעיר בקן ביאליסטוק. אחרי שאביה נפטר, עלתה לארץ ישראל עם אמה ושלושה מאחיה. ב-1933 התיישבה המשפחה ברעננה. ברוורמן עבדה בקטיף ובאריזת תפוזים, אלא שבו זמנית התגייסה הנערה לשורות מחתרת ההגנה. במהרה התקדמה, עברה קורס מפקדי מחלקות, מונתה לתפקיד מזכירת המחלקה לגיוס לוחמים בישראל, והתחילה לעבוד עם שי, שירות הידיעות של ההגנה, שעל בסיסו יוקם אחר כך חיל המודיעין בצהל. שם גם הכירה את איסר הראל והתקרבה אליו. בתחילה שימשה שליחה שהעבירה ידיעות בשעות עוצר, מצוידת במרשמים לתרופות כאליבי. כשנעצרה בידי הבריטים, חמקה ממשפט בעזרת סיפור כיסוי, שלפיו יצאה באופן בהול להשיג טיפול לבני ביתה החולים. כשהוקמה המדינה, עבדה במשרד הביטחון ובשירות הביטחון הכללי. כשמונה הראל לרשות המוסד ב-1952, היא גויסה לארגון ונהפכה ליד ימינו. היא ניחנה בחושר ארגוני נדיר, כתב עליה הראל בספרו "הבית ברחוב גריבלדי", שגוללת לחידתו של אייכמן. המושג "אי אפשר" היה זר לה. היא הסיקה דבר מתוך דבר ותמיד הצטיינה במרץ, תושייה, תפיסה מהירה ומנהיגות. הראל שמח עליה בעיניים עצומות, והעביר לאחריותה כל נושא שחרג ממהלכים מבצעיים גרדה. כשניסו לחלוק על מדיניות שהכתיבה, הורה הראל לעשות לפי מה שמלכה תגיד. ישיבות מרכזיות נערכו בחדרה. אל לשכתה זומנו ראשי האגפים האחרים, והחלטותיה הן שהכריעו. מעמדה היה ברור לכל. כך למשל מתאר אפרים הלוי את ביקורו של ראש הממשלה לוי אשכול במטה המוסד בקיץ 1963. הבכירים התאספו בצריף טמפלרי בקריה, וחיכו לאשכול שנכנס לחדר עם אנשיו, אומר הלוי, אז ראש מדור בארגון. כשהתיישב ראש הממשלה בחדר, מבטו החל לנוע סביב, והוא עבר על פניהם של אנשים שלא הכיר בהם אף אחד. כשהגיע לברוורמן, עצר והכריז, עם מלכה פה, אני רגוע. והישיבה נפתחה. האמון שנבנה בין ברוורמן לבין אשכול היה כה עמוק, שהיה חותם כמעט על כל מה שביקשה ממנו בלי היסוס ובלי לשאול שאלות. הלוי, לימים ראש המוסד, זוכר את פגישתו הראשונה עם ברוורמן, כשראיינה אותו במהלך גיוסו לארגון. חשבתי שכדאי להתלבש בסגנון אירופי, הוא מספר. וכשהגעתי לפגישה, בהתחלה קיבל אותי אדם במכנסיים קצרים, והרגשתי די טיפש. אחר כך היו בדיקות פסיכולוגיות, ובסוף הגעתי למלכה, שהוצגה כראש מנהלה וכספים. הדיבור התחיל על תנאי שירות, ועבר לשיחות על ילדותי באנגליה, והשהות שלי במקומות שונים בעולם, מי החברים שלי ומה עשיתי בכל מקום שהייתי בו. אחר כך הבנתי שהשיחה איתה הייתה חשובה ביותר. זו הייתה שיחת אישור, כי מלכה נותנת את הגושפנקה הסופית. אם היא פסלה, הגיוס לא קרה. במושגים של היום הייתי אומר שמלכה הייתה כמו המנכ״ל של המוסד, אומר יגאל שפירא, ששימש עוזרה האישי של ברוורמן, ולימים הפך למנהל אגף. היא הייתה אחראית על אגפי כספים, כוח אדם, מנהל, הדרכה וציוד. כולם ידעו שהמילה של מלכה היא המילה האחרונה. בכל מקום שניגשו אליו שמעו, נראה קודם מה מלכה אומרת. נעשה לפי מה שמלכה תחליט. שפירא מתאר את שגרת היומיום במטה המוסד שמשרדיו שכנו בצריפים שהותיר המחנה הצבאי האנגלי ובבתי המושבה האמריקאית, וביניהם רשת שבילים צרים ובהם מקום להולך יחיד. היה יצחק שמיר שתמיד פינה את הדרך לאחרים, והייתה מלכה שפינו לה כל האחרים את הדרך. בצהריים הלכו כולם לאכול בחדר האוכל. המנות יצאו מאשנב המטבח אחת-אחת ועברו לסועדים. המגיש היה קורא, עכשיו מנה לאיגל, עכשיו מנה למוישה, עכשיו מנה למלכה. והטבחית ידעה שצריך להוציא מנה יפה. היה כדאי לבוא ולאכול איתה, כי אז גם אתה היית מקבל יותר בשר בצלחת. היא הייתה ראשונה להגיע בבוקר ואחרונה להישאר בערבים, מעיד שפירא. כשיצאתי להשיג דבר מה לפי הוראותיה, וחוזר ובפי התשובה אין תשובה, לא הייתה נוזפת בי. רק מזכירה לי שוב, אין דבר כזה אין תשובה. תשובה יש, צריך רק להשיג אותה. את ביתה היחידה ליאורה ילדה ברוורמן בסוף אוקטובר 1953, כשהיא בת 36. לחברותיה נהגה לומר שצריך לדאוג לכל צורכי הילדים, ואולם קיומם אינו אמור להפריע למילוי משימות אחרות. ואומנם, ליאורה באה לעולם בשעה 4:15 לפנות בוקר בבית היולדות צהלון, דג'אני, ביפו, ובתשע בבוקר כבר התקיימה בחדר היולדת ישיבה עם אנשי מוסד וקציני צבא. ליאורה, שחיה היום עם משפחתה בצפון אמריקה, זוכרת איך אמא הייתה חריגה בנוף. היו לי חברות שחזרו מבית ספר, ואמא שלהן חיכתה להן עם ארוחת צהריים על השולחן, היא מספרת. אצלנו הדברים נראו אחרת. בבית שלנו היה טלפון, מכשיר נדיר שלאחרים לא היה. והייתה מכונית שרק מעטים מאוד החזיקו. אמא שלי נהגה במכונית. היא גם נסעה לחול הרבה פעמים. אף אחד אחר שהכרתי לא נסע לחול. מפעם לפעם, מספרת ליאורה, אף היו מגיעים לבית המשפחה אנשים בשליחות האם ואורזים עבורה מזוודה לנסיעה לחול שנקבעה מהרגע להרגע. איסר הראל היה בן בית, ליאורה אפילו זוכרת שהגיעה לכסח את הדשא בחצר כשאביה היה חולה, והיא עצמה בילתה לעתים קרובות בביתו ובמשרדי המוסד. פעם איסר ביקש ממני להיות קשובה לטלפון בבית שלנו, להרים את השפופרת כשיצלצל ולרשום כל הודעה שימסרו לי. היא מספרת, בתמורה אמר שישלם עבור כל שיחה שאקבל. כשבאתי לבקר את אמא זכרתי את הבטחתו והלכתי בטבעיות למשרד שלו. פתחתי את הדלת, המשכתי בביטחון אל ראש השולחן שבו ישב וסביבו אנשים רבים, ובלי היסוס הגשתי את הדף עם רשימת ההודעות. המזכירה, שלא הבחינה בי בהתחלה, נכנסה אחריי בבהלה ועמדה לשלוף אותי החוצה. אך איסר עצר אותה והכריז, הגברת הצעירה צודקת. הוא הוציא את הארנק ונתן את שכרי בידי. היו אנשים שיקמו את האף למראה ילדה קטנה מתרוצצת חופשייה ומתפרצת בלי התראה לחדרים במשרדי שירות הביון. כשאמרו להם שאני הבת של מלכה, היחס אליי השתנה מיד. ולמרות כל זה, ליאורה לא ידעה שאימה עובדת במוסד. בבית הספר היסודי, המורות ביקשו מכל תלמיד לספר על אימא שלו ועל עבודתה. בבית שלנו ראיתי מסמכים שבן גוריון היה חתום עליהם, ואימא אמרה את שמו לעתים קרובות. נו, ומה נשים עושות? הן מזכירות. אז אמרתי לחבריי שאימא שלי היא המזכירה של בן גוריון. כששמעה זאת אימא, היא כמובן לא העמידה אותי על טעותי, אך הבחנתי באי סביעות הרצון שהתפשטה על פניה. רק כשהראל התפטר והדבר פורסם בעיתונות, הבינה ליאורה, אז בת 10, איפה עובדת אימא. ידעתי שיש אישיות אחת אשר שמה הולך לפניה, כתב מאיר עמית שהחליף את הראל כראש המוסד. הייתה זו מלכה ברוורמן. אמרו עליה, כפי שנאמר על גולדה מאיר, שהיא הגבר היחיד במוסד, ואכן, כפי שהתברר, הגדרה זו לא הייתה בדיחה כלל ועיקר. אלא שבין השניים התפתחה במהירות איבה, קשה, ועמית היה משוכנע שברוורמן חותרת תחתיו. כשביקש עמית תקציב למהלך שברוורמן חשבה כי אינו נחוץ, היא סרבה לחתום על הדרישה. את כל כך רעה, הטיח בה לעיני כל. ברוורמן, כדרכה מאופקת, השיבה, ואתה, מאיר, אתה כל כך טוב. דרכים יצירתיות נמצאו לערער את מעמדה. אחת מהן הייתה מתיחה שירגנו לה. משפחת עכברים הוכנסה למכוניתה שחנתה ליד ביתה, וצלם עמד בחוץ, מוכן לתעד את האירוע מתוך כוונה לשלבו במסכת טיטולית שהוכנה למסיבת פורים. למרבה האכזבה, במקום שברוורמן תפרוץ בצווחות שיפגעו בתדמית הבלתי שבירה שלה, היא פתחה את המכונית, הבחינה במחרסמים, סגרה בנחת את הדלת, הזמינה מדביר, דאגה שמישהו ימתין לו עם מפתחות הרכב, ונסעה באוטובוס למשימות שחיכו לה במשרד. ברוורמן אמרה לקרוביה שעמית עמד מאחורי המתיחה. ברוורמן מעולם לא שאפה לעמוד בראש המוסד. לויטה הסבירה שמינוי אישה לתפקיד יחליש את ישראל מול אויביה, ולכן אינה רואה עצמה המועמדת לתפקיד. שנים לאחר פרישתה, כשמונתה אישה לעמוד בראש ארגון הביון הבריטי, חרגה ברוורמן ממנהגה והסכימה שיצטטו את דבריה בעיתון. מה שטוב לבריטים או לדנמרק לא מתאים לנו, אמרה לסופר הארץ ירח טל בדצמבר 1991. הפרטנרים שהשירותים שלהם מתעסקים איתם הם לא הפרטנרים שלנו. לכן אני כלל לא בטוחה שאצלנו תוכל אישה למלא את התפקיד ותהיה מוכשרת ככל שתהיה. מאחר ואיני חושבת שיכולתי למלא את התפקיד, לא היו לי אומרות, וממילא כל טענה על כך שלא קודמתי. ברוורמן דחתה הפרשנות שלפיה קידומה במוסד נפגע בגלל היותה אישה, ואף סיפקה הסבר לפערים המספריים בין גברים לנשים בתפקידים הבכירים בשירותי הביטחון. העובדה היא שאני הגעתי לתפקיד בכיר מאוד, אמרה. אם אין נשים בתפקידים מרכזיים, זאת משום שסוג הפעילויות מתאים יותר לגברים מאשר לנשים. מאחר שהתפקידים שבתחתית הסולם יותר גבריים, במעלה הסולם מתקדמים ממילא בעיקר הגברים, ולכן הם הרוב במערכת. יש פעילויות שנשים לא יוכלו להשתלב בהן ולבצען. פיקוד על שירות חשאי אין פירושו רק לשבת במשרד סגור, הוא מחייב יציאות תכופות לשטח, תנועה רבה ומשימות שאישה תתקשה למלא. במחשבה צופה פני עתיד הוסיפה ברוורמן שעם שינוי המציאות הביטחונית יגדלו הסיכויים למנות אישה לתפקיד כזה. במדינה הייתה כבר ראש ממשלה אישה, מבקרת מדינה ושופטות. ככל שהשירותים החשאיים ידרשו יותר כושר חשיבה ופחות להיות ג'יימס בונד, אין מניעה שבבוא העת תגיע אישה למלא את תפקיד ראש המוסד. לא במקרה מינויה של אישה לתפקיד בבריטניה בא עם סיום המלחמה הקרה ולא לפני כן. ב-1967, כמעט 5 שנים אחרי שעמית נכנס לנעליו של הראל ובתום 15 שנות שירות, פרשה ברוורמן מהמוסד. היא לא בחרה או רצתה בכך. המציאות הותירה בידיה רק אפשרות אחת, כפי שמסביר אפרים הלוי. מלכה לא התאימה לסגנון שעמית העתיק מהצבא והתמיע במוסד. הוא שינה את חלוקת האחריות, יצר תפקידים ומינה אנשים שהביא על דעתו וצמחו במערכות אחרות. עמית קיבץ את מעמדה והצר את הסמכויות שהיו לה, עקף ומידר אותה, וכך הלכה למעשה סילק אותה. אך הייתה גם נקודת אור. בפרישתה המאולצת נפתחה דרך למאוויים וצרכים אישיים שהיא דחקה הצידה לאורך שנות השירות. הוא לא היה מהליגה שלה, כפי שאמרו אז, אומרת לי אורה על אביה, מוניו ויינטראוב. מכתבים שנמצאו בעזבונה של האם, רומזים שלפני שהתחתנה, היה לה אהוב אחר, אך הקשר ביניהם לא מומש. את ויינטראוב הכירה כשהייתה בת 27. הוא היה בעל מכבסה קטנה ביפו, איש חם ושקט, נדיב ועדין. הם התחתנו בגיל שנחשב אז למבוגר למדי לנישואים. אבא לא היה אהבתה הגדולה, אומרת לי אורה. לחופשות שבילו בבית ההבראה במושב שווי ציון, היו האם וביתה נוסעות בלעדיו. ברוורמן מעולם לא צרפה את בעלה לבילויים של חבורת דג מלוח. התכנסויות קבועות בימי שישי אחר הצהריים בחצר ביתו של איסר ורבקה הראל בצהלה. אני מתקשה להיזכר באבי ואימי מבלים זה עם זה, ואפילו אין לי תמונה ברורה שלהם אוכלים יחד ליד שולחן, ממשיכה לי אורה. אמא נועדה לגדולות. היא הייתה קריזמטית, חריפה ומתוחכמת. היא התמסרה לעבודתה שבה ראתה שליחות, ואבא העריץ אותה, האמין שנפלה בידו זכות להיות בעלה. בני משפחתו התגאו שהם קרוביה. אבי היה מה שהיו אומרים אז איש פשוט, לעומת אמי שהייתה חשובה ונערצת. רבקה, אשתו של איסר, הזהירה אותי. אל תלמדי יותר מדי, לא כדאי לך. גברים לא אוהבים נשים מצליחות וחכמות. אני מניחה שאם היה ההפך, אישה פשוטה וגבר מצליח השקוע בקריירת שירות ציבורי, איש לא היה תוהה על הזיווג. הפערים ביניהם שידרו לכל סובביהם שאינם מתאימים. הסטיגמה של זוגות מתגרשים עיכבה את ברוורמן. היא לא רצתה להיתפס כמי שמפרקת משפחה. אמא ידעה שתסב לאבי עצב כבד כשתודיע שהיא נפרדת ממנו, מספרת לי אורה. כשזה קרה, זו הפעם היחידה שהייתי עדה לאי הסכמה ביניהם. אבא רצה לחלוק איתה את הרכוש ולתת לה כסף, ואמא התעקשה לא לקחת דבר. היא עזבה את הבית ויצאה לדירה משלה, ותוך זמן קצר ינק עבר לחיות איתנו בבית. ינק הוא יעקב בן יהודה, ראש מחוז צפון של שירות הביטחון בשנות ה-50, ומועמד לרשות השב"כ בתחילת שנות ה-60, ובהמשך מונה למנכ"ל החברה הממשלתית שהפעילה את מכרות תימנה. בראשית שנות ה-70 מונה למנכ"ל קיל. בן יהודה התגורר בחיפה עם אשתו ברטה ושני ילדיהם. את ברוורמן הכיר במסגרת העבודה בשירותי הביטחון. כולם ידעו שיש ידידות בין מלכה לבן יהודה, אומר שפירה. ברוורמן ומשפחתה אף נהגו להתארח אצלם בימי שבת. האהבה שהתלקחה ביניהם הייתה עזה. אמא ויאנק היו אוכלים ארוחות צהריים במסעדות, ואני הייתי מצטרפת עליהם בסוף יום הלימודים בגימנסיה, מספרת לי אורה. איתו היא הייתה אישה אחרת, נינוחה, שמחה ופתוחה. פעם שאלתי אותה, אז למה שלא תתחתנו? הרבה שנים אחרי כן סיפרה לי שבכך נתתי לה עוד דחיפה קלה לעשות את המעשה. גם בסביבתו של בן יהודה הגירושים לא הפתיעו איש. הרב הצבאי הראשי חיתן אותם. לא הייתה מסיבה, ואפילו לא הרימו כוסית. לילדים נודע על הטקס בדיעבד. הם יצאו לשוטט בחנויות. נהנים כמו זוג צעיר לרהט בטעמם את הדירה הקטנה שברוורמן קנתה בכספי הפרישה מהמוסד. ליאורה, אז כבר תיכוניסטית, חלקה חדר עם אוסנת, ביתו של יאנק. בין הבנות נקשרה ידידות אמיצה שנשמרת עד היום. היא נשארה אצילית ומאופקת גם בחברתו של יאנק, מספרת ליאורה. אך השינוי היה ניכר. מאישה שלא יודעת להכין ביצה קשה, הפכה אמא שלי לעקרת בית. בישלה ארוחות מפוארות והגישה מעדנים ונהנתה לארח חברים. הייתה הרגשה של בית. בית חם ומשפחתי שלא היה בחייה עם אבא. אמא הייתה בשנות ה-50 שלה, כבר לא צעירונת, ועד אז לא ראיתי אותה מקפידה בלבושה. פתאום יצאה לקניות, בחרה בדים, הלכה לתופרת להתאים לעצמה סמלות, וקבעה ביקורים אצל הספר לתסרוקות. היא נראתה והרגישה מאושרת כפי שלא הייתה מעולם. בן יהודה מת מסרטן בגיל 56, שנים ספורות אחרי החתונה. צלצלתי לאיסר באחת אחרי חצות, והוא בא מיד לתמוך בה. נזכרת ליאורה בלילה שבו מת. בפעם הראשונה בחיי ראיתי את אמא נשברת. היא עמדה באין ספור מצבים של סכנת חיים, קיבלה החלטות קשות בסביבה זרה. פעם הודעתי לה בשיחת טלפון שאני בדרך להודו, שהייתה אז מדינה עוינת לישראל. היא שאלה אם יש לי מספיק כסף, ואיחלה נסיעה טובה. לא שמעתי בדל דאגה בקולה. בהלוויה של יאנק היא איבדה את העשתונות. היה צריך לאחוז בה שלא תתנפל על האלונקה שבקבר. השבעה התקיימה בשני בתים. המנחמים עברו בין בית ברטה שבחיפה לבין הדירה שבה גרו יחד יאנק ומלכה ברמת גן. מוניו, אביה של ליאורה, הגיע מדי יום, נושא סירים עם אוכל שבישל לגרושתו האבלה. שנתיים אחר כך, גם הוא הלך לעולמו. ברוורמן הרגישה שהדברים הנפלאים בחייה עברו. היא נעתרה להצעה להצטרף לאגודת הידידים של בית החולים איכילוב, ובקשרים שהיו לה, גייסה כספים בהיקף מרשים. אך ערבי התרמה שיעממו אותה עד מוות. אנשים מפטפטים על שום דבר, אמרה לידידיה, אני שונאת שמפטפטים סתם. היא סלדה מהרעיון שתהפוך לאשת חברה שממלאת את יומה בזוטות. השם ויינטראוב מעולם לא נדבק אליה, אומרת ליאורה בחיוך קל. רק בדרכון הדיפלומטי שנשאה כל חייה, הופיע השם תירוש, עברות של הוויינטראוב מהניסויים הראשונים. כשיאנק עבר לגור איתה, כתבו את השם בן יהודה על תיבת הדואר. ועוד 25 שנה אחר כך, עד יום מותה, נותר על דלת הדירה השלט מלכה בן יהודה. כשהתקרבה לגיל 80, חלתה בסרטן. גם על ערס דווי, היא לא איבדה את חדות מחשבתה, והציעה שיפורים לצוות הרפואי בבית החולים. כשהגיעו מבקרים, התבדחה ושוחחה על ענייני השעה. אך כשעזבו, הייתה מודה שהמחלה קשה מכפי שהיא יכולה לשאת. היא מתה בספטמבר 1997, לפני 25 שנים בדיוק. ליאורה באה מאמריקה להיות לצידה ברגעים האחרונים יחד עם אסנת, שאספה אותה בשדה התעופה. אחרי מותה, עובדת סוציאלית שליוותה אותה בימי האשפוז שוחחה עם ביתה. אני לא יודעת מה מלכה עשתה בחייה. היא לא רצתה לספר לי, אמרה לליאורה. אבל ברור שהיא הייתה אישה חשובה מאוד. ברוורמן, מלכה ברוורמן. כתבתה של מרב מורן. הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.